מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
זוכרים את המילה זמני? טרנזיטורי קראו לזה. אז תשכחו מזה. שום דבר כבר לא זמני. ואת זה לא אני אומר, אלא האיש החשוב בכלכלה העולמית. האינפלציה לא זמנית, הקורונה לא זמנית, אולי רק ההתאוששות הכלכלית זמנית. אולי. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 176 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
והיום אנחנו נדבר על השינוי, הכיוון מהיר או לא מהיר, או הקשר של השינוי כיוון של יושב ראש הפד, ג'רום פאוול, בעדות שלו, בקונגרס, פתאום יש לו, אין לו זמן, לחוץ לו, לוחצים. נדבר על זה, עוד מעט נפתח את זה, גם נדבר על התנודתיות בשווקים, היו כמה ימים של ירידות ממש חדות, היה גם יום של עליות ואז ירידות, בהחלט לא ימים משעממים בשווקים, ואפשר גם כמה מילים על האומיקרון, אי אפשר שלא, אבל נתחיל, אתה יודע מה, בעקבות הפרק הקודם, רק נזכיר, דיברנו על המקאמים ועל התשואות השליליות שיש תופעה נדירה בשוק הריביות הזה, בחלק הזה של שוק הריביות הישראלי, והיו לנו כמה שאלות בפייסבוק, אולי כדאי, אני אקריא איזה, ראיתי איזה שתי שאלות שמסכמות את הכל, ואחרי זה נתייחס לזה?
כן, בטח.
אוקיי, אז אני מקווה שאני אומר את השם נכון. נירית בן יצחק שואלת, נאמר בפודקאסט שיש מחסור במתח, האם יש, אם יש מחסור, למה לא עולה שער החליפין? סיפור פשוט של ביקוש והיצע. הרי היא שואלת אם משקיעים זרים מפקידים מתח בבנקים, הסכום הזה לא משפיע על שער החליפין, לא יכול להיות, זו השאלה שלה. ועוד גיל דמוז, שוב אני מקווה שאני אומר נכון, שואל, שאלה כללית על הריבית, הוא שואל, למה הריבית היא כללית ולא מחולקת לדוגמה ריבית על הלוואות לצריכה שלילית וריבית על הפקדונות? אגב, שאלה מעולה, זה הרי קורה באירופה.
כן, יש כמה סוגי ריביות באירופה, בוא נתחיל, תודה דווקא מהשאלה הראשונה,
כן.
ובכלל גם עניתי על חלק מהדברים בקבוצה בפייסבוק, ורשמתי גם שם, ובאמת, השאלות הן שאלות מצוינות, כי זה נושא שהוא מסובך. כל שוק הריביות הוא שוק מאוד מורכב, מסובך, עם שוק ההון באופן כללי זה לא דבר פשוט, גם לא שוק המניות זה דבר פשוט, ובטח לא שוק האג"ח, שהוא יותר מסובך משוק המניות. שוק הריביות זה אולי המקום המורכב ביותר,
לא רק שהוא המורכב, הוא גם הגדול ביותר, הנתח שלו הוא הגדול ביותר.
נכון. והסיבה היא בעיקר כי הכל נעשה בחוזים עתידיים, הכל נעשה בעצם בעסקאות של חוזים, וזה לא ממש, כמו שאנחנו מכירים, ביקוש והיצע רגיל, הרבה דברים עם over the counter, מה שנקרא, זאת אומרת, לא נסחר בבורסה, נעשה בין שני צדדים שמחליטים על איזשהו הסכם ביניהם, זה הרבה יותר מורכב. השאלה היא שאלה מאוד נכונה. אם, הרי אמרנו, היה מחסור בדולרים. בואו נזכיר אולי כל מה שאמרנו פרק שעבר ממש כן, במשפט וחצי. כן. יש מחסור בדולרים בבנקים, באים משקיעים זרים ואומרים, אני מוכן להלוות לך דולר, עושים עסקה מול הבנק, בנק אמריקאי למשל, עושה עסקה מול בנק ישראלי, שבעצם הבנק האמריקאי מלווה את הדולרים שלו לבנק הישראלי, ותמורת זה הוא מקבל שקלים, זה נקרא עסקת סוואפ, דרך אגב, סוואפ פשוט מחליפים נכסים, ואת השקלים האלה לבנק הזר, אין להם מה לעשות איתו כרגע עד שהוא יעשה את הסוואפ החזרה, עד שהוא ייקח את הדולרים שלו חזרה, כי הוא כאילו מלווה את הבנק, מלווה את הדולרים לבנק הישראלי לתקופה מסוימת. אז עד שהעסקה, הרוורס שלה יקרה, אז אין לו מה לעשות עם השקלים, אז הוא שם אותם במקם. וכיוון שעל ההלוואה שהוא נותן את הדולרים, הוא מקבל ריבית יפה, כי עוד פעם, כי יש מחסור בדולרים, שבזמנו זה גם מגיע ל-0.7 אחוזים, מוכן להפסיד 0.02 על מקם, או 0.03 על מקם, שנסחר בריבית שלילית, כי אין לו הרבה ברירות, מה הוא יעשה עם הכסף? הוא לא יתחיל לפתוח עכשיו חשבונות עוש בבנקים, ויפקיד את הכסף שם, כי זה הכל נעשה בעצם בחוזים, בעסקאות מאוד מהירות. למה זה לא משפיע, למה לא ראינו את הדולר עולה, אם יש כזה מחסור בדולרים? התשובה היא, כשאנחנו רואים את שער הדולר, אנחנו מדברים על, באמת על הדולר, על הספוט שלו, מה שנקרא. זה השער, אני רוצה להמיר היום שקלים בדולרים, אני אקבל X, X דולרים עבור כל שקל או להפך. השוק הזה הוא שוק בעצם של חוזים, הוא שוק הרבה יותר גדול מהשוק של הספוט. וזה שהיה מחסור בדולרים לצרכים כאלו, אגב, כל הגידור, כל או משקיע ישראלי או חברה ישראלית שרוצה לגדר את החשיפה המטחית שלה, זה השוק שהיא מגיעה אליו, השוק של החוזים. עם,
זאת אומרת, רוצה להימנע מהפסד עתידי כתוצאה מהתחזקות או מתנודתיות שלה.
משער החליפין, כן. זאת אומרת, לקבע את שער החליפין היום, נגיד, לשלושה חודשים הקרובים, אתה הולך לשוק הזה, לשוק הסוואפים והגידורים, וזה שוק שהוא הרבה יותר גדול, אבל הוא לא מתורגם בעצם לשוק של הספוט, כי לא נעשות באמת העסקאות. אף אחד לא קונה דולרים בשקלים, או מוכר את הדולרים ומקבל שקלים. זה, בסוף זה החלפה של נכס בנכס לתקופה מסוימת. זה הכל סוג של הלוואות, אפשר לקרוא לזה, לתקופות מאוד מאוד קצרות, ואז מחליפים חזרה את הנכסים. אז זו הסיבה שאנחנו לא מדברים על, מדברים על מחסור, אבל לא רואים את זה בא לידי ביטוי בשער החליפין. הדבר השני, לגבי הריביות, בארץ, בסוף מה שיש לנו, כן יש כל מיני סוגי ריביות, צריך להגיד, יש כל מיני סוגי ריביות, אנחנו לא מדברים עליהם ביום-יום, יש את הריבית הבין-בנקאית, את הריבית בעצם שהבנקים מלווים אחד לשני, היא נקראת בישראל טלבור, זה כמו הליבור האמריקאי, הליבור זה לונדון, אינטרבנק, אני מנסה לראות עוד, אינטרבנק,
משהו רייט.
משהו רייט, overnight rate,
כן.
ריבית בעצם של הלוואה ליום אחד, בישראל הכל עושה את זה טלבור, כי זה בתל אביב, שוק אגב שיש בו המון שינויים גדולים, אולי נעשה על זה פרק פעם, הולכים לבטל את הליבור, גם בישראל הטלבור כנראה התבטל, או משנים את השיטה של איך מחשבים אותו, וכן הלאה. יש את הריבית של בנק ישראל, שהיא קובעת את ריבית הפריים, הפריים זה 1.5% מעל ריבית בנק ישראל, ובבנקים בסוף הריביות הן לא נקבעות, זאת אומרת, הן לא מוכרזות. הריביות בסוף הן ריביות בשוק החופשי. הן מתייחסות בדרך כלל לריבית בנק ישראל, כי לבנק יש אפשרות, או להלוות, נגיד בנק X, יש לו עכשיו כסף נזיל שהוא לא צריך, אז הוא יכול להלוות את זה לבנק אחר, אם בנק אחר צריך במקרה באותו הרגע כסף, בהלוואה ליום אחד, הוא יכול גם להשקיף את הכסף בבנק ישראל, כי בנק ישראל זה הבנק של הבנקים.
כן.
אז בנק ישראל הוא יקבל משהו מאוד מאוד קרוב לריבית בנק ישראל, זה נקרא ריבית האפקטיבית, זה אף לא בדיוק ריבית בנק ישראל, אבל זה מאוד 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 קרוב, ואז אם הוא רואה שיש לו אלטרנטיבה אחרת יותר טובה, הוא ילך לשם, ואז ישנה את הריבית הזו, אז בסוף זה לריביות, בנק ישראל קובע, מצהיר על איזושהי ריבית, שזו השאיפה שלו, מה הריבית צריכה להיות, אבל השוק עובד וכל הזמן זז.
מה שאתה אומר אז בגדול, שקיימות הרבה סוגי ריביות במשק, פשוט לא באופן רשמי, משהו שנקבע
בינם. עכשיו בא הבנק רוצה לתת הלוואה לצרכן לרכישת רכב, זו ריבית אחרת לגמרי. קודם כל היא תלויה בצרכן עצמו. אבל בסוף כולם מתייחסות לאותה ריבית, לריבית בנק ישראל, כשכל פעם, אם אנחנו עוברים מריבית לבנק ישראל, זה ריבית הבין-בנקאית, בנק מלווה לבנק אחר ליום. אחרי זה תיקח הלוואה לחודש, יש בה יותר סיכון, אז זה יהיה ריבית קצת יותר גבוהה, יש איזה מרווח תמורת זה שאני לוקח סיכון לטווח מסוים. אם אני לוקח סיכון ומלווה לא לבנק, אלא לחברה עסקית, שיש לה יותר סיכונים, בטווח קצר, טווח ארוך, אני יכול לנתח גם את החברה, אני אקח, הריבית עוד פעם תעלה קצת, והמרווח הזה זה הפרמיית סיכון עבור הלוואה לחברה. הלוואה לצרכן בדרך כלל תהיה בריבית גבוהה יותר מאשר הלוואה לפירמה, בעוד איזושהי פרמיות סיכון שלו, כשאתה בסוף, כל הריביות, יש המון סוגי ריביות, אבל כולן מתייחסות בסופו של דבר להחלטה של בנק ישראל, מה גובה הריבית שהוא רוצה לראות את הבסיסית.
כמו נגזרת של הבנק, של הריבית הבסיס. אוקיי, מקווה שעשינו קצת סדר. זה שוב, זה נושא מורכב, יכול להיות שנחזור אליו גם בפרקים הבאים.
אגב, אני שמעתי פעם סיפור.
כן.
שסטנלי פישר, שהיה בזמנו נגיד בנק ישראל, התארח בכנס של תיכוניסטים. עשו לתיכוניסטים איזשהו כנס בנושא כנראה מגמת כלכלה, אחד התיכונים בתל אביב, והזמינו את סטנלי פישר, והוא הגיע עם מי שהיה בזמנו אחראי, אני מקווה שאני בדייק, אחראי על הפעילות המוניטרית. פעילות המוניטרית זה בעצם כל ההלוואות האלה מול הבנקים וחזרה, עקיבא, ואחרי הנאום של פישר, שאל אחד הסטודנטים, קם ושאל, אדוני הנגיד, אני נהניתי מהנאום, הבנתי כל מה שאמרת, אבל לא הבנתי דבר אחד. זה שאתם אומרים שאתם רוצים שהריבית תהיה, נאמר, 1.5%, איך זה קורה בפועל? איך באמת הכל מתיישר לשם? אז סטנלי פישר אמר לו, האמת, אני גם לא ממש יודע, תשאר, בוא, עקיבא, בוא.
כן. אוקיי, בוא נדבר קצת על, כן, מה שקרה בעדות. רק נסביר, גם יור הפד וגם שרת האוצר החדשה, של יחסית חדשה, בת שנה, שנה בתפקיד, ג'נט ילן, היו בעדות בקונגרס יומיים. האמת היא, היה דיון, איך נגיד אותו, פוליטי, אבל אני חייב להעריך את הנימוס ואת ה... עצם זה שהוא מתקיים. הלוואי ודבר כזה היה מתקיים פה. אז זה דבר ראשון. אבל בוא נדבר תכלס. רק לפני 3 שבועות לדעתי ישבנו פה, וניתחנו את החלטת הריבית האחרונה בארצות הברית, ואז אמרנו, ישב לנו פאוול, ואמר, יש לי מספיק זמן, אבל אני מצמצם את תוכנית רכישה, את התוכנית של הסיוע לשווקים, לאט לאט, יש לי זמן, לאחר שנסיים, אולי נעלה ריבית, הכל רגוע, 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 אבל עברו 3 שבועות, אמנם גילינו איזה זן אחד בדרום אפריקה של הנגיף, שקצת נכנסו לפאניקה, אני מקווה שפאניקה מוגזמת בכלל בכל העולם, אין עוד, לא קרה יותר מדי כלום, ותוך 3 שבועות פתאום, מילים אחרות לגמרי, לא זמני, אנחנו נעלה ונחתוך, ומה קרה?
אני חושב שקרו 2 דברים. אחד, האמת שהייתה הפתעה אינפלציונית, המדד האחרון בארצות הברית הפתיע כלפי מעלה, זה יצא אחרי החלטת הריבית הקודמת, וכבר במהלך החודש התחלנו לשמוע קולות, אתה יודע, מה שיפה כשהפד... מנסה להוביל מהלך, יש לו, כל פעם שולח חבר אחר מהוועדה, אנחנו לא רואים את זה בישראל בדרך כלל. בישראל הנגיד בדרך כלל הוא זה שמדבר בתקשורת, בארצות הברית יש כאילו הרבה חברי פד שמדברים בתקשורת, ואם אגב הם אומרים דברים הפוכים כדי לייצר מראית עין של אנחנו לא בטוחים ויכול להיות ככה, אבל זה עובד מאוד יפה. וראינו באמת בשבועות האחרונים, עוד לפני הנאום של פאוול, יותר חברי פד שמדברים על זה ש... אולי צריך להאיץ את הקצב של הרחבות הכמותיות, של צמצום הרחבות הכמותיות, ושהם ידברו על זה כבר בישיבה הקרובה, ויבחנו את זה. אז זה דבר אחד, פשוט האינפלציה ממשיכה להפתיע אותם כלפי מעלה.
אגב, 90% מהשאלות אליו ואל ילן היו אינפלציה. הם מודאגים מאוד 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 מהאינפלציה.
בדיוק, הם מאוד מודאגים. אגב, יצא היום נתון אינפלציה באירופה, זה לא אינפלציה שאנחנו מכירים, שבדרך כלל אנחנו מדברים על מדד המחירים לצרכן, כמה עולה סל צריכה.
כן.
יש גם מדד מחירים ליצרן, זה בעצם כמה עולה לייצר את המוצרים והשירותים השונים. בדרך כלל, מן הסתם, ככל של היצרן, המחירים לייצר הולכים ומתייקרים, הוא יגלגל את זה מאוחר יותר לצרכן, כי אחרת הוא נפגע מאוד ברווחיות שלו. יצא מדד מאוד מפתיע כלפי מעלה באירופה, בגוש האירו, במקום אינפלציה, האינפלציה בפועל, אינפלציה ליצרן, עוד פעם אני אומר, לא לצרכן, עמדה עד עכשיו על 16%, שנה אחורה, ובשנה האחרונה המחירים ליצרנים התייקרו ב-16%, הצפי היה שזה יעלה ל-19, ובפועל זה עלה ל-21.9.
וואו.
5.5% רק בחודש אוקטובר. עלייה במחירה, שזה בעיקר האנרגיה, מחירי הגז באירופה בשמיים, וכנראה נראה גל של העלאות מחירים, זה כבר באיטליה קרה.
זה נתון שמתפרסם לפני המדד של הצרכן, מן הסתם, ואז...
כן, הוא לא משפיע באותו החודש בדרך כלל, כי הרבה פעמים יצרנים, יש להם מלאים גם, צריך לזכור, אז המחירים שלהם עולים, הם לא מגלגלים את זה מיידית לצרכן, אבל בדרך כלל יש קשר מאוד ברור בין שני המדדים לאורך זמן. אם זה עולה ונשאר למעלה, זה יתגלגל לצרכן בסופו של דבר. ואנחנו נראה כנראה עלייה של מחירי החשמל בכל רחבי אירופה, ונכנסים לחורף קר. זה יהיה מאוד מעניין לראות איך הממשלות התנהלו, כש... אתה יודע, בכל זאת, יש כאלה שעלייה של 30-40% במחיר החשמל שמשלמים, ועוד בחורף, בטח שלא במחיר הגז, שעלה במאות אחוזים, זה יכול להיות קשה, אולי יסבסדו חלק, אולי יורידו מצריכת אנרגיה בסקטור העסקי, כמו שעשו בזמנו בסין, שהייתה בעיה בפחם לפני שהם ייצבו את המחיר, שפשוט סגרו את החשמל במחוז מסוים, בשעה מסוימת, כדי שלחסוך בעצם באנרגיה. נראה, מעניין.
אז העולם בלחץ מהאינפלציה.
בדיוק, אז נחזור לעניין הזה. אז קודם כל, בארצות הברית במיוחד, מדד המחירים לצרכן כבר הגיע למעל 6%, וזה מלחיץ אותם. כי זה התפקיד שלהם בסוף. הדבר היחיד שבנק מרכזי אמור לעשות זה לשמור קודם כל על האינפלציה. מעבר לזה, אנחנו רואים בבירור שהנושא האינפלציוני הפך להיות נושא פוליטי מאוד. ופה אולי הנקודה המרכזית בשינוי של פאוול באיך שהוא מדבר.
מה הכוונה פוליטי?
הרי כשיש אינפלציה, במי זה פוגע? זה פוגע יותר בשכבות חלשות. מחיר הדלק עלה מאוד, מחיר המזון עלה מאוד. מי שהחלק מההכנסה שלו, הנטייה בעצם, כמה שהוא לוקח מתוך הכנסה וצורך באופן שוטף, כן. ככל שהחלק הזה יותר גדול, מה שנקרא נטייה השולית לצרוך, אם אני מכניס $2,500 בחודש וכל זה הולך לצריכה, אז אני נאלץ עכשיו לקנות פחות, אין לי ברירה.
כן.
אם אני מכניס $20,000 בחודש וקונה רק ב-4,000, אז אני יכול להמשיך לקנות אותו סל, הוא רק יתייקר לי. אני לא מרגיש את זה במובן שאני נאלץ לקנות פחות, אני לא נשאר רעב. אני כן מוציא יותר. והדמוקרטים, יש חלק גדול בקרב הדמוקרטים, ואנחנו רואים את זה גם בתוכניות שביידן הוציא, העביר בקונגרס לפני שבוע וחצי. האווירה היום בפוליטיקה האמריקאית היא יותר סוציאלית, ולכן הפגיעה בשכבות החלשות זה משהו שמקשה מאוד על הדמוקרטים, ויש לא מעט בקרב הדמוקרטים שלוחצים בעצם את הפד כביכול לעשות משהו נגד. צריך גם לזכור שהאינפלציה בסופו של דבר, לא שהיא פוגעת בשכבות החלשות יותר, היא גם קשורה בסופו של דבר אחד לאחד עם השיעור תמיכה בביידן. זאת אומרת, שזה הופך להיות הנושא שכולם מדברים עליו, או מחיר הדלק עלה וככה וככה, אז אומרים, אוקיי, הנשיא לא מתפקד. ולכן הגענו ליום הזה שהיה צריך להחליט מי, נגיד, מי יושב ראש הפד בעצם, בכהונה הקרובה, ולפני חודשיים דיברו על זה שכנראה פאוול לא יקבל את זה. והסיבה שאמרו שהוא לא יקבל את זה, הייתה שהוא לא עושה מספיק כדי להילחם באינפלציה, והיו הרבה דיבורים בקרב הדמוקרטים, שלא צריך לתת לו כהונה נוספת, כי הוא דואג יותר לוול סטריט, מאשר לאזרח הפשוט ברחוב, שנאלץ להתמודד עם עליית מחירים, וראינו שבסוף פאוול נבחר לכהונה נוספת.
ובמקרה 4 ימים, אתה אומר, אחרי זה הוא יושב בקונגרס
כן,
ואומר,
עכשיו אני לא אומר,
בוא נפעל.
אגב, אני לא אומר את זה באופן, זה לא קונספירטיבי. אני מניח שישבו, בחנו כמה מועמדים, אמרו לו, ג'רום יקירי, יש לנו בעיה אינפלציונית, מה אתה מתכוון לעשות? הוא רוצה להמשיך להיות יושב ראש הפד, הוא אמר, אני מבין את רוח הדברים, אנחנו נפעיל קצת יותר לחץ על האינפלציה, אמרו לו, בבקשה, התקבלת. וזה הכיוון שהם הלכו אליו כנראה הפד. הנקודה היא שזה הולך להיות תהליך קצת מוזר, אני חושב, מבחינת הלחימה של הפד באינפלציה, כי צריך להבין שלוקח זמן, גם אם הפד יעלה את הריבית, לוקח זמן עד שעלות הריבית בעצם באמת משפיעות על המשק ומורידות את האינפלציה. בוא נסביר, בוא נראה קודם את לוח הזמנים. אמרנו שעד לפני כמה שבועות, הערכה הייתה שהפד יצמצם את הרחבה הכמותית, כל חודש בעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ביולי נגיע למצב שבו הפד לא רוכש יותר אגרות חוב חדשות, וכנראה לקראת סוף 2022, ספטמבר, אוקטובר, הוא יעלה את הריבית פעם ראשונה. זה היה לוח הזמנים הצפוי עד לא מזמן. עכשיו הם אומרים שהם יעיצו את התהליך של צמצום הרחבה הכמותית, מה שאומר שהם יכולים לסיים אותו כבר במרץ, זאת אומרת, יקטינו הרבה יותר מהר בפגישה הקרובה, לא ב-15 מיליארד כל פעם, אלא בסכומים יותר גדולים. מרץ כבר אין הרחבה כמותית לצורך העניין, אפריל, מאי, יוני, נגיד נאמר ביוני יש לנו העלאת ריבית ראשונה.
זאת אומרת, הקדמה של 3-4 חודשים בלוחות הזמנים.
יפה. עכשיו, למה לוקח לריבית זמן כדי להשפיע באמת על האינפלציה? כי זה שאתה העלית את הריבית עכשיו מ-0, היום הריבית היא בין 0 לרבע, זאת אומרת זה 0.12.5%, עכשיו העלית את זה נגיד ב-25 נקודות בסיס, או ברבע אחוז, והריבית היא בין רבע לחצי, אוקיי? איפשהו בטווח הזה באמצע. עד כמה זה גורם לאנשים, איך הרי ריבית משפיעה על האינפלציה? היא גורמת לך להגיד, רגע, יש לי פתאום ריבית בפיקדון בבנק, אז אני מעדיף לצרוך פחות, לחסוך קצת יותר, ואז יש פחות ביקוש וזה מוריד את המחירים. אז קודם כל, ההשפעה השולית היא נמוכה בטח בסביבת ריביות כזו.
כן.
בסדר, תקבל בבנק רבע אחוז, לא בטוח שזה מה שיוביל הרבה אנשים לצרוך פחות, אבל בשוליים כן, בלפחות תיאורטית. ב', גם אז לוקח זמן עד שהירידה בצריכה באמת משפיעה על החנויות, על היצרנים, על המשווקים, להוריד מחירים. אז הממוצע, פחות או יותר, לפי רוב המחקרים שיש, רוב המחקרים מראים שהממוצע הוא כחצי שנה. בין 6-9 חודשים, מרגע שהריבית מתחילה להשתנות, עד שזה בא לידי ביטוי באינפלציה.
אגב, זה עובד גם לכיוון השני? זאת אומרת, דיברת על זה שאם הריבית עולה יש חצי שנה, האם שמורידים ריבית זה גם לוקח חצי שנה?
האמת, זו שאלה מעניינת. אני בטוח שבדקו אותם, אני בטוח שיש מחקרים אקדמיים בנושא, אני לא מכיר. זו שאלה מעניינת, כי אני הייתי נוטה לחשוב קודם כל של הרמה, יש המון משמעות, זאת אומרת, להעלות הריבית רמה של 0, כמו שהיא היום, לרמה של 5%, תהיה לזה השפעה הרבה יותר מהירה, זה ממש ברייק כזה, מעצור לכלכלה, לעומת זאת, ברמות היותר גבוהות, זאת אומרת, לשינוי יש המון משמעות, אני חושב גם שכן, כשאתה מוריד לרמה אפסית, מאוד מהר אנשים מבינים, חייבים להוציא את הכסף, או ללכת להשקיע בשוק, או דברים כאלו, כי הריבית היא אפס.
יכול להיות גם שמורידים ריבית מהר, 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 יש משבר והוא כבר בולט מאוד, ודווקא בעלת ריבית אתה בדיוק אומר, אוקיי, לא בדיוק משבר עכשיו שאני חייב להקפיץ את הריבית.
בהיסטורית אתה באמת רואה שהעלאות הריבית הן תמיד הרבה יותר, יותר איטיות מהפחתות ריבית. כי גם להוריד ריבית זה קל, אתה בא לעזור.
כן.
להעלות ריבית זה קשה, אתה מנסה לא לעשות את זה עד כמה שאתה יכול, אבל יש מקרים שפתאום האינפלציה בורחת לך, וראינו בעבר העלאות ריבית של 0.5%, של 1%, בארץ אנחנו מכירים ב-2001 גם פתאום העלאת ריבית ב-2% בלילה אחד אלו,
כן.
שזה מזעזע מערכת, דבר כזה, כמו שקרה בארץ בתחילת שנות 2000.
כן, תראה, דיברנו על ההשפעות לטווח ארוך, אנחנו מדברים על סוף השנה הבאה, אבל כבר עכשיו, וכבר השבוע, והיום, ואתמול, ושלשום, אנחנו כבר רואים תגובות בשווקים שקורות עכשיו, גם בשוק האג"ח, גם בשוק המניות. מה, השוק בעצם מפחד מפעילות אגרסיבית מדי של הפד, ולכן הוא מגיב ככה?
השוק מבין, ועוד פעם, אני חושב שגם פאוול מבין את זה, שהריבית לא תוכל לעלות יותר מדי, כי אנחנו, ובטח לא מהר מדי, כי זה יוביל את המשק להאטה משמעותית, בטח כשעוד פעם יש לנו, כרגע אנחנו עוד לא, אין לנו הרבה פרטים על האומיקרון, אבל נאמר וזה מייצר, גם כשאין לך הרבה פרטים, אז קצת אנשים יותר נזרים, זה בהגדרה מייצר איזושהי האטה, ולכן פאוול יזוז לאט, ואנחנו רואים היום בשוק האג"ח האמריקאי, רואים את זה גם בשוק המניות, אבל בשוק האג"ח זה הכי קל והכי ברור, התשואות על האגרות חוב הקצרות עלו, כי מבינים שהריבית באמת תעלה בזמן טווח הקצר.
קצרות זה עד שנתיים, שלוש?
עד שנתיים. כשמדברים על אמצע ה-21, אז אצלך אמצע ה-22. אז כבר שם אתה רואה את ההשפעה של העלאת הריבית לטווחים של בערך עד שנתיים. כשהאגרות חוב לטווחים הארוכים, התשואות שלהן בכלל יורדות, כי כאילו מה השוק אומר, סבבה, הוא יעלה את הריבית פעמיים, שלוש, ארבע, הריבית תגיע לאחוז, המשק בכל מקרה ייכנס להאטה גם בגלל העלאת הריבית, אבל גם בגלל שהסביבה הכלכלית היא לא כזאת איי-איי-איי, ואז או שהוא יאלץ במקרה טוב לעצור את העלאות הריבית, ברמה נמוכה יחסית, או אפילו אולי להחזיר ולהוריד אותה אם זה ייצר זעזוע יותר גדול ממה שחושבים.
אוקיי, עד כאן החלק הזה, נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע, לא דבר קטן, אבל ה-OECD הוציאו תחזיות, ואותי אישית זה הפתיע, אני די סגור על זה שאתה יודע מה הדבר הזה, והם הוציאו תחזיות לשבע הכלכלות הגדולות בעולם, לשנה, לשנה הבאה ול-2023. נזכיר שבע הכלכלות הגדולות בעולם, יפן, גרמניה, קנדה, ארצות הברית, איטליה, צרפת ובריטניה. אנחנו השמיני? כן. ואתה, שוב, אני אקריא לכם, לשנה הנוכחית, שוב, תחזיות צמיחה, התחזית צמיחה של יפן לשנה הנוכחית 1.8%. אחרי זה גרמניה מופיעה עם 2.9%. אחרי זה קנדה, ארצות הברית, איטליה, צרפת עם תחזית צמיחה של 6.8% השנה, ובמקום הראשון, אותי זה הפתיע לחלוטין, בריטניה. עם כל הברקסיט ועם כל זה, צפי 6.9% צמיחה ב-2021, הכלכלה שתצמח הכי הרבה מבין כל הכלכלות הגדולות בעולם. מה?
קודם כל, צריך תמיד לומר שכשמדברים על צמיחה, צריך לזכור איפה היית קודם. אם היית בבור, אז אתה יוצא ממנו, זה נראה שיעור צמיחה מאוד גבוה, אבל זה לא אומר שהפעילות הכלכלית באמת חזרה לרמות שהייתה לפני.
לא, אבל הם בבור בתוך בור, כי אנחנו כבר שכחנו, אבל הברקסיט וכל ה...
אבל הנתונים ב-2020 היו מאוד מאוד חלשים, בבריטניה צריך לזכור. אז זאת אומרת, הם ירדו, התוצר שלהם, הפעילות הכלכלית ירדה מאוד, עכשיו היא עולה ב-6%. אבל גם, צריך להגיד, זה לא רק זה, במקרה של בריטניה, כי באמת, הם החזירו את הפעילות הכלכלית, הם חוטפים על זה, ואגב, תכף אני אדבר על תמיכה בראשי ממשלות, אבל הם חוטפים את זה בצד הבריאותי, אנחנו מכירים ויודעים, אבל הכלכלה די עובדת, אתה יודע, מי שרואה את הליגה האנגלית מדי שבת,
כן.
מגרשים מלאים, הם החליטו שככה, זה המצב, ואז בפעילות הכלכלית, אתה רואה שהיא באמת חוזרת לעצמה,
כן.
כולל תיירות.
הם היו הראשונים שבעצם החליטו שכלכלה פתוחה מעכשיו.
בדיוק. אז אני מתחבר למה שאתה הבאת, אני מסתכל על נתונים שיצאו, של שיעורי תמיכה בראשי ממשלות, נשיאים, מנהיגים בעולם, כשאלף יש תופעה מאוד מאוד ברורה של ירידה בתמיכה כמעט אצל כולם, שזה סקרו פה, אם אני לא טועה, יש פה 18 מדינות, וכמעט אצל כולם אתה רואה ירידה בשיעורי התמיכה, מי הכי גרוע? איך הניחוש אחד?
מי?
מקרון. מקרון, השיעור תמיכה נטו בו, נטו זה בעצם מה אחוז האנשים שאומרים שהם מאמינים בדרך של הנשיא, נקרא לזה, פחות מספר, שיעור האנשים שאומרים שהם חושבים שהוא לא בכיוון.
יש לו בחירות עוד מעט.
כן, אז הוא במינוס 20. זאת אומרת, יש 20% יותר אנשים שאומרים שהוא לא בכיוון מאשר שהם תומכים בכיוון שלו, אמון של דרום קוריאה, שחטף מאוד בעקבות הקורונה, במינוס 18, ג'ונסון, מינוס 18, טרודו, שהיה הכוכב הגדול של הפוליטיקה העולמית, במינוס 5, ביידן במינוס 4.
מפתיע. הייתי מצפה שהוא יהיה צמוד למקרון, ומפתיע.
נכון. קודם כל, הוא נכנס עם שיעורי תמיכה סבירים, והם יורדים מאז, כן הוא מקבל בתקופה האחרונה קצת פידבקים חיוביים, על זה שהם באמת הולכים לעשות סוג של מהפכה, איך ארצות הברית תופסת את המערכת הכלכלית חברתית שלה.
כן.
אותו, זה לא עבר סנאט, זה עבר רק בינתיים בית נבחרים, זה כנראה עוד ישתנה לפני שזה יעבור את הסנאט, אבל דברים, אתה יודע, יש לנו בתוכנית פרי קינדרגרדן, זאת אומרת, גני ילדים לגיל 3-4, חינם, פדרלי כאילו, כן. לא היה מעולם בארצות הברית, חופשת לידה, לא היה מעולם, 4 שבועות שאתה מקבל תשלום מהמדינה, תשלומים לילדים, תשלומים למבוגרים, סל תרופות, המון דברים שלא היו בארצות הברית, זה שינוי שהוא באמת טקטוני, עוד פעם לא בטוח שהכל יעבור, אבל על זה כן נותנים לו קרדיט, ואז בואו נראה את הצד החיובי, המנהיג הכי נערץ על ידי העם שלו הוא, לא ביבי.
לא, גרמניה?
מודי, לא, מודי. מודי עם שיעורי תמיכה 47% נטו, שזה מספר מדהים, וגם לופז אוברדור ממקסיקו, שזה אותי מאוד מאוד הפתיע, עם כל מה שקורה שם בפשע, והגירה וכן הלאה, ומרקל עם 12 חיובי, מסיים את התקופה שלה סך הכל במקום טוב, אומנם לא מה שהיא הייתה פעם, אבל מבחינת התמיכה, אבל סך הכל מסיים את בטון חיובי, ומחליף אותה כנראה הפוליטיקאי הגרמני, עם השם הכי גרמני שאפשר היה למצוא אי פעם.
כן. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.